אני רוצה לגעת רק בכמה נקודות, נקודות בפרשה, נקודות חשובות. הזוהר כותב שכאשר יעקב אבינו, כן, על ערש דווי, הוא שוכב על מיטתו, ויוסף הצדיק מביא את מנשה ואפרים, מביא אותם כדי שיעקב אבינו יברך אותם. ואז יוסף שם את אפרים בימינו, ואת מנשה בימינו, ואת אפרים בשמאלו, ויעקב אבינו מסכל את ידיו. מה זה מסכל את ידיו? בעצם עושה דבר כזה, כן? הוא עושה דבר כזה. הוא שם את ימינו על ראש הקטן, על אפרים, ואת שמאלו על ראש הגדול. ויוסף בא ואומר לו, כך אבי, כך הוא בא להסיר את ידו, ואומר לו, כן, ידעתי, בני, ידעתי מה יצא ממנשה, שגדעון, אחד מהשופטים החשובים יצא ממנו. גם ידעתי שיהושע עתיד לצאת מאפרים, והוא ימשיך את משה רבנו, ואת הכהן, ויכניס את עם ישראל לארץ ישראל. ידעתי מה שאתה יודע, וידעתי מה שאתה לא יודע. למעשה, צריך להבין שהזוהר כותב שכאשר סיכל יעקב אבינו את ידיו, אז קרה משהו. למעשה, בסיטרא אחא, בצד האפל, בצד החשוך, הנקבה היא יותר חזקה. ואילו הזכר הוא יותר חזק בצד הקדושה. צריך להבין, יש לנו בצד הסיטרא אחא את אדום ואת ישמעאל. את השור והחמור. כן, החמור זה, אתם ישבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה ישתחווה ונשובה לכם, זה ישמעאל. והשור, שזה בעצם אדום, שהם מבחינת שור. כן, השור הוא גם כן, העגל היה אדום, זהב, כן, אדום, דינים. ולמעשה, השאלה היא, מי בצד הקדושה נלחם בצד של הסיטרא אחא? אז באמת היינו אומרים ככה שהימין של הקדושה, שבעצם מי זה הימין? משיח בן דוד הוא הימין, משיח בן יוסף הוא השמאל. אז היינו אומרים שלכאורה, מה שהיה צריך להיות לפי הסדר, זה שמשיח בן דוד, ילחם, שהוא הימין של הקדושה, ילחם בימין של הסיטרא אחא, שזה ישמעאל. והשמאל של הקדושה, שזה בעצם משיח בן יוסף, הוא ילחם בשמאל של הסיטרא אחא, שזה בעצם עשיו. אבל כיוון שסיכל יעקב את ידיו, אז צריך לדעת, הוא סיכל את ידיו, זה אומר שזה בדיוק בהצלבה, זה הולך בדיוק הפוך, שהצד החזק של הקדושה, שזה בעצם משיח בן דוד, ימין השם עושה חיל, הוא נלחם בשמאל של הסיטרא אחא, כי בסיטרא אחא השמאל יותר חזק. אז החזק מול החזק, ימין השם עושה חיל, בצד הקדושה ימין יותר חזק, בצד הסיטרא אחא השמאל יותר חזק, שזה בעצם אדום, ולכן משיח בן דוד נלחם באדום, ואילו משיח בן יוסף נלחם בישמעאל, כי בסופו של דבר זה השמאל של הקדושה, זה כביכול הצד החלש של הקדושה, בצד הימין של הסיטרא אחא, שזה צד החלש של הסיטרא אחא. ולכן באמת יש לנו מדרש ילקוט ראובני שאומר, אמר רבי יצחק, שעתיד לקום מלך פרס ולכבוש את כל העולם, ועם ישראל מתגעשים ומתפחדים, אומרים לאן נלך ולאן נבוא, ואומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כל מה שעשיתי לא עשיתי למענכם, קום משיח בן אפרים ועשה משפט בפרסים הרשעים ההורים הללו. הפרסים בעצם זה מבחינת ראש החץ של האסלאם, של ישמעאל, של... לכן, משיח בן אפרים, משיח בן יוסף. ולעומת זאת, אנחנו יודעים, גמרא במסכת סנהדרין שאומרת, משיח בן דוד יושב על פתחה של רומי. מה הוא עושה ברומי? פתחה של רומי. אז באמת, הרמב"ן אומר לנו שהוא... לעבידה, כן, גם המכתב מאליהו, רב דסלר בחלק ג' כותב שפתח הכניסה, מה זה הפתחה של רומי? פתח הכניסה של התרבות הזאת, היא גם פתח היציאה שלה מההיסטוריה, והיא בעצם זו שמחזירה, לכן אדום נקרא חזיר, כי הוא עתיד להחזיר את המלכות למשיח בן דוד, מאחרית הימים. אז לכן הסיכול הזה, הוא בעצם הופך את היוצרות שהימין של הקדושה נגד, נגד שהוא הצד החזק של הקדושה, נגד השמאל של הסטרחה שהוא הצד החזק של הסטרחה, ואילו השמאל של הקדושה שהוא הצד החלש של הקדושה, יותר חלש, שיער בן יוסף, הוא נלחם בצד החלש של הסטרחה, שזה בעצם הצד הימני של הסטרחה. וזה הסוד של סיכול הידיים. הברכה בפרשה, יהודה. יהודה הוא המלך, הוא מלך המלך על השבטים, אבל הוא מלך קטן, מלך על השבטים עצמם. השאלה אם הוא מלך לדורות, אז כאן היה איזשהו מעשה שעשה יהודה, שהפך אותו להיות מלך לדורות. והמעשה הזה היה מעשה של תמר. לכאורה המעשה הזה הוא בדיוק הפוך, היה צריך לומר שזה כביכול כישלון או חטא שהוא חטא. אבל בעצם לא כך מפרשים המפרשים, ולא כך בעצם אנחנו רואים שלא כך מפרשת, זה מתפרש, כאילו לא הבנו מה קרה שם בכלל. איך ייתכן לבוא ולומר שמיהודה ותמר יוצאים פרץ וזרח, שמהם יוצאים מלכות בית דוד, מלכים ומלכי בית דוד הקדושים, ומשיח בן דוד יוצא משם, ודוד המלך יוצא משם. אלא מה? המעשה הזה הוא לא כל כך מובן. זה לא בדיוק מה שאנחנו חשבנו. אז באמת, באמת, יש, כדי להבין את הדברים, את הברכה שנתן יעקב אבינו ליהודה, הוא אומר, רש"י, יהודה, תיידוך אחיך. אז דבר ראשון, ככה מתחיל רש"י, לפי שהוכיח את הראשונים, כי את ראובן, פחז כמים על תותר, ושמעון ולוי, כלי חמאס מכורותיהם, בסודם על תבוא נפשי, בקלם על תחת כבודי, כשראה יהודה שבא יעקב אבינו ומתחיל לקנטר את הראשונים, התחיל בקנטורים, נסוג לאחורנית, לכן בא יעקב אבינו ובא ואומר לו, הוא בא ומקרב אותו, הוא נסוג לאחוריו, בא ואומר לו, לא, בא ודברי ריצוי. זה מה שאומר רש"י, יהודה אתה ידוך אחיך, לפי שהוכיח את הראשונים בקינטורים, התחיל יהודה לסוג לאחוריו, שלא יוכיחנו על מעשה תמר. וקראו יעקב בדברי ריצוי, הוא בא ומקרב אותו בדברי ריצוי. מה קרה? למה הוא לא הוכיח אותו על זה? כן, יהודה, אתה לא כמותם. ואז הוא מתחיל לברך אותו. מה אומר לו? יהודה, אתה ידוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בני אמך, בני אביך, סליחה, השתחוו לך בני אביך, כן? בואו נקרא את הברכה. גור אריה יהודה, מטרף בני עליתה, קרא רבץ כארי וחלבי מי יקימנו. וממשיכה הברכה, בואו נראה את זה בסוף. לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה ולא יקהת עמים. כן, הברכה עוד ממשיכה הלאה, אבל בוא ניגע בנקודה הזאת. לא יסור שבט מיהודה, במהלך כל הדורות, אם יהודה אמור להיות השבט, זה השלטון, שבט השלטון, והמחוקק מבין רגליו, והמחוקק מבחינת משפטית, כן, עד כי יבוא שילה. מי זה שילה? זה מלך המשיח, שילה בגימטריה זה משה, ולא יקהת עמים. אומר הזוהר, ולא יקהת, קחו את היוד של יקהת ותצרפו את זה לולא, זה יוצא ולוי. אז שילה זה בגימטריה משה, ולא י, אמא של היקהת, זה ולוי, ואז נשאר מיקהת כהת. כן? ואחר כך, עמים. מה זה עמים? ניקח את העין של עמים, זה עמרם. ומה נשאר מהעמים אם לקחתי את העין של עמרם? מים. 40 יום, מם, יום עלה משה רבנו למרום. יוד, עשרת הדיברות שהוריד. של מים, כן, היוד. ועוד פעם, מם, כי 40 יום, פעמיים 40 יום עלה משה רבנו למרום. עשו פעם, לא אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה בגימטריה 345, משה 345, ולא איקהת, ואז אם אני לוקח את היוד של איקהת, ומצרף את זה ל, ולא, אז יצא ולוי, כהת, אמרם, מים, 40 יום על עמו של המרום, יוד, 10 הדיברות שהוריד, 40 יום על המרום. למה זה לא שני יהודים? מכיוון שבאמת הלוחות הראשונים נשברו, אז היוד של הלוחות השניים. למעשה, זה אומר הזוהר, אבל אומר הפיתוחי חותם דבר מעניין, הוא מסביר לנו את הנושא של יהודה ותמר. והוא אומר דבר מעניין. ואני רוצה להקריא ולהסביר תוך כדי, כדי שנוכל להבין את העניין הזה. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך בעיני אביך, גור אריה יהודה, מתאר בני עליתה, קרא רבץ, כערי וחלבים יקימנו. אפשר לרמוז, בהקדים מה שכתב רבנו אריזל, כן, זיכרונו לברכה, אריזל, דיש נשמות קדושות, עליונות, עשוקות ביד הסיטרא אחרא. נשמות של פרץ וזרח, נשמות עשוקות, שנפלו לאדם הבליעל, כך אומר אריזל, עם החטא של האדם הראשון. והן נמצאות שם. והן צריכות לצאת משם. ולמעשה, הסיטרא אחרא, ואינם מניחים אותם מלצאת מתחת ידם. למה? כי נשמות מאוד מאוד גבוהות, והסיטרא אחרא מאוד מאוד יכולה להיות ניזונה מהשפע של הנשמות העליונות הללו. כי בעודם תחת ידם של הסיטרא אחרא, יש לסיטרא אחרא רווח גדול שמגיע להם בחיות מרובה מאותם נשמות. ובצאתם מתחת ידם, כשהנשמות האלה יוצאים מתחת ידי הסיטרא אחרא, תתמעט חיותם של הקליפות, תתמעט חיותם של הסיטרא אחרא. ולכן אין הסיטרא אחרא מניחה את הנשמות של פרץ וזרח, כן, לצאת. אין מניחים אותם להיכנס, או להיכנס במקום קדוש. כן? אם זה היה זיווג בקדושה, אז הם לא יכולים לבוא לעולם, כן? הם לא יכולים לצאת מידי הסיטרא אחרא. אז הם, למעשה, הסיטרא צריך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כן? אז זה מה שהוא אומר כאן, שהקדוש ברוך הוא בא וכביכול עושה תרגיל לסיטרא אחרא. כן? אז, ולכן אין מניחים אותם להיכנס למקום קדוש, בזיווג קדוש, בזיווג. שמא ייפלטו. הסיטרא אחרא פוחדת שהם ייפלטו מהקליפות, ייפלטו מאדם ולא ישובו להם. כן? אז באמת בראותם מקום פגום, כמו הזיווג הזה, הם באמת, באמת רואים שכביכול יהודה בא, והוא לא יודע שהוא בא לקלתו, הוא חושב שהוא בא לזונה עלם הדרך, כן? אז הסיטרא אחרא רואה כביכול באותה מקום פגום, אז הם מניחים אותם, הסיטרא אחרא מניחה, הקליפות מניחים את הנשמות האלה כביכול להיוולד, כאילו בסיטואציה כזאת, כן, מניחים אותם להיכנס שם, כדי להיוולד שם, להיוולד מתמר, כי אמרו, אין להם פליטה מהם, כי הנה, הם לא נמלטים מהסיטרא אחרא, הם בסך הכל, הם יוצאים עולם לאוויר העולם, אבל הם יוצאים הורתם בטומאה, ולכן הם עדיין שבויים בתוך הקליפה, ועד הרבה, הם יגדילו לעשות ולהרשיע. והקדוש ברוך הוא יתברך שמו, מה עושה? מביא על ידי אדם גדול, דבר שנראה על הסיטרא אחרא שהוא אבון גדול ופגם, ומניחים, כן, אז בא יהודה שהוא אדם גדול, והקדוש ברוך הוא מביא אדם גדול, נוטל ממנו את הבחירה, כן? ואותם רגעים הוא לא יכול אפילו להיות נידון על, על המעשה הזה, כי יש כזה מצב שכדי לשנות את הזווית של ההיסטוריה, מכיוון של גלות לכיוון של גאולה, שניטלת מאדם הבחירה החופשית שלו, לצורך גבוה, לצורך הינדוס ההיסטוריה. ולכן, מה שקורה זה שמה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא, והקדוש ברוך הוא, יתברך שמו, מה עושה? מביא על ידי אדם גדול, דבר שנראה לסיטרא אחרא שהוא אבון גדול ופגם, ומניחים, ואז הסדרה מניחה את הנשמות האלה להיכנס שם, של פרץ וזרח, להיוולד מהזיווג הזה, להיכנס שם, והקדוש ברוך הוא נותן עזר לאותו אדם, כן? עד שיתחזק בקדושה כראוי, ומתחזק בנשמה עליונה, כן? ונשארה בקדושה, נשמתו של יהודה, כיוון שכל מה שקרה, אומר האריזל, בא מלאך ואילץ אותו לאותו מעשה. יש כזה מושג שניטלת מאדם בחירה לרגעים מסוימים, והוא לא נידון על אותו מעשה. ולא נשאר לסיטרא אחרא שום שליטה בה, וזהו המעשה ממש אירע ליהודה הצדיק, וזהו שבא יעקב אבינו עליו השלום. מה בא יעקב אבינו עליו השלום? למה הוא מקרב פתאום את יהודה? הוא בא לברר לו עכשיו לפני האחים שלו, שלא יעלה על דעתם לומר שהמעשה של תמר זה אבון הוא בידו של יהודה חס ושלום. ולזה הוא בא להוציא את הספק הזה מליבם, הוא אמר לו בפניהם, בפני כל האחים, יהודה אתה יודוך אחיך, כלומר שמך מורה עליך, שבלשון הודעה, יהודה, הודעה. וזה מורה שאחיך יודוך, ועוד שמך רשום בו, שם הוויה, כן, יהודה זה יוד, כו, במקום הכה האחרונה, יש דלד. וזה עדות גמורה שהשם עמך, ולא היה ניחך לבוא לידי חטא. ומה שהראה לך על ידי תמר, על ידי זה עד הרבה, השתחוו לך בני אביך, שהרי נשמות עליונות היו עשוקות בידי הסיטרה, אחרא מימות עולם, מחטא אדם הראשון שנפלו פרץ וזרח, נשמות עליונות וקדושות לידי הסיטרא אחרא לאדם הבליעל, ולא הניחם אדם הבליעל לצאת מידי הסיטרא אחרא, זולת בראותה שהסיטרא אחרא ראתה מקום פגום. הנדמה לה שמדובר פה במקום פגום, ולכך הראה אותו המעשה כדי שתפלוט הקליפה, כן, את הניצוצות של הקדושה, את פרץ ואת זרח. לא מפני חס ושלום שיש בך הלבשת הסיטרא אחרא ונתאבית לדבר עבירה. כי הרי שמך מורה עליך שאתה קדוש. יש לך יהודה בשם, יהודה זה כמו שם הוויה רק במקום ההא האחרונה, דלד. והשמה כגרים, שם שמות בארץ, אל תקריא שמות אצל השמות. השמות, שמות בארץ אל השמות, שהשם גורם קדושה. וזהו שאמר ידך בעורף אויביך, כלומר, מה שפשטת את ידך בתמר, ומשום שאויביך שהם הקליפות, הם קשי עורף, וכדי להוציא נשמות קדושות מקשיות העורף של הסיטרא אחרא, וכשיש בידם נשמה עליונה, הם אינם מניחים אותה לצאת, זולת בראותה מקום פגום, לכך הראה לך אותו המעשה, כדי שיסברו הסיטרא אחרא שמדובר פה בחטא, חטא, ויניחו את אותם נשמות של פרץ וזרח, אותם נשמות עליונות שיש בידם, לצאת דרך הזיווג הזה. ועל זה הדבר, עד הרבה, השתחוו לך בני אביך, והוסיף לומר לו, גו אריה, יהודה מטר בני עליתה, דהיינו, עשית כמו האריה שבא לטרוף טרף. טרפת מידי הסטרא אחרא את הנשמות העליונות האלה, ולא נמלט ממנו הטרף ההוא. וכשקרה ורבץ עליו, אז אין מי שיוכל להצילנו מידו, כך יהודה הציל את הנשמות של פרץ וזרח, שהיו שקועות מידי הסטרא אחרא במשלים קדמוניות. כן? וכך עשית אתה בכוח קדושתך, כשטרפת הנשמות מידי הסטרא אחרא, אין יכולת בה להוציאם עוד מידיך. ועד הרבה, שמות הקדושות האלה, משם תבוא הגאולה, משם יצאו מלאכים ומשיח בן דוד, דוד המלך, משיח בן דוד. ולמעשה, והעד על זה, ומה הראיה של הפתחי תשובה ולומר כזה דבר? מניין בכלל? קודם כל, דבר ראשון, אם באמת זה לא היה כך, יעקב אבינו צריך להוכיח את יהודה על מעשה תמר. הוא לא מוכיח אותו, הוא משבח אותו. דבר שני, מה פתאום ממעשה כזה של כביכול מעשה נבלה שכזה, לכאורה, כפי שזה נראה, מעשה נבזה, הייתי אומר, לכאורה ככה כפי שזה נראה, על פניו. מה פתאום משם יצאו מלאכים? מה פתאום יצא משם דוד המלך? מה פתאום יצא משם ישי בית הלחמי, עובד, בועז, מלאכים כמו יאשיהו, חזקיהו מלך יהודה, כל מלכי בית דוד, הקדושים והטהורים, ואיך משיח בן דוד יוצא משם? אלא מה? המעשה נסתר מהבנתנו, אבל למעשה מדובר פה בדבר אחר לגמרי, והעד על זה, כי כל מלכות בית דוד, מאלה הנשמות נבנית, ואין לה שום הפסק לעולם. וזהו שאמר לו, אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. למה? עד כי יבוא שילה. כי יש פה עניין שבהתחלה יהודה הוא גור. אוקיי, הוא היה מלך על השבטים, הוא מלך מקומי, הוא לא מלך לדורות, אבל במעשה שהוא עשה עם תמר, ההפך, שם בדיוק הוא הפך להיות מלך לדורות. וזה עוד מובהק, דמעשה תמר בקדושה נעשה. דאי לא תמה אחיש, אם לא תגיד כזה דבר, איך שייך שיצאו צדיקים וחסידים ומלכים קדושים ממעשה זר? אלא ודאי בקדושה היה הדבר, וכי תמה, ואם תאמר, נו אז מה הראיה? מה וכי אברהם אבינו שהוא קדוש עליון? לא בא מעובד אלילים, לא בא מטרח, כן? וכי תמה, מהי ראיה היא זו? הרי אברהם אבינו עליו שלום, שהוא תחילת ושורש הקדושה, ויצא ממקום טמא. אז זה אמר יעקב אבינו עליו השלום, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. כן? הכוונה בזה שיעקב מיתתו שלמה, ולא יש בה שום פסול חס ושלום. והוא ובניו, כן, כנגד השכינה, כמו שיש בזוהר הקדוש, יש 12 שבטים, 12 תחומים, עוד כתב הזוהר הקדוש, זה 12 שבטים, 12 פיקודים דשכינתה. כן, אז, ועוד מקרא מלא שאומר, שבטיה עדות לישראל. מכורח, מה שהתורה מתייחסת, יעקב אבינו מתייחס ליהודה, ולא בא ומוכיח אותו, אחרי שהוא הוכיח את ראובן, כפחס כמים על תותר, זה שהוא שינה את יצועי אביו, כן? את המשכבי אביו, שהוא לקח את מיטתו של יעקב אבינו מאוהל בלהה, שהייתה שפחתה של רחל, והעביר את זה לאוהל לאה. כן, אז למעשה בלבל יצוי אבי. וגם הביקורת שהוא נתן על שמעון ולוי. והנה פתאום הוא מגיע ליהודה, יהודה נרתע לאחוריו, אבל הוא בא ואומר, לא, 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 בדיוק זה לא מה שאתה מבין, אלא יש פה דברים נסתרים, דברים אחרים. מפה יוצא מלך המשיח. כאן המעשה הזה שעשית, הוציא מהסיטרא אחא. למעשה אומר הגאון מווילנה, שישנם נשמות, יש מתקלה, יש משקולת בשמיים. לפי הספירות העליונות, כאשר מידת הדין שוקלת יותר כביכול, זאת אומרת, שספירות הבינה, גבורה, הוד, הם אלה שמטות את הכף, ושעת הדין שולטת בעולם, נשמות שנולדות בשעה הזו, הן נשמות שהן... הסיטרא אחא שובה אותם וניתנת לסיטרא אחא רשות לשלוט בהם והן יורדות למטה, 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 למטה ואז, ולא בהכרח יש להם בחירה ואז שם ניתנת להם פתאום הבחירה החופשית למטה כשמצאים בשאול תחתיות ניתנת להם הבחירה החופשית והם צריכים, ואז הם קוראים את הבטן של הסיטרא אחא והם נורים כחץ מקשת כלפי מעלה ועושים תשובה הילאה כמו נשמתו של דוד המלך, שהיה 28 שנים חשוד על ממזרות, וכן יהודה, נשמות שירדו לעולם כשהמטקלה היה על צד שמאל, המשקולת של המידות, של הספירות העליונות, מידת הדין שלטה בעולם. ישנם נשמות שכאשר מידת החסד, מידת הספירות הימניות שולטות בעולם, ספירת החוכמה, ספירת החסד, ספירת הנצח, שולטות בעולם, אז הם נשמות שנולדים לצדיקים ומשפחות צדיקים. צדיקות וכולי, והם כבר נמצאים בתלם, מקבלים את כל החינוך הטוב ואת הכל. ויש נשמות שהמשקולת היא באמצע, היא מאוזנת, ויש לזה כמובן הרבה קשת רחבה של מה זה מאוזן, יש כל מיני מצבים, אבל ואז הם נולדים עם משפחות כאלה ואחרות, בינוניות, הכל לפי העניין. אז כאן גם יהודה, הוא מאבד את שני העולמות שלו, אבל הוא יורד למטה, 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 אבל הוא קורא את הבטן של הסטרא אחרא, והוא עושה תשובה ועילאה, ומטרף בני עליתא, גם כנראה יש פירוש אחר שהכוונה היא למטרף בני עליתא ממכירת יוסף, כמו שאמר אור החיים הקדוש, שעושה תשובה על מכירת יוסף, כן, ויגש אליו יהודה, בי אדוני, דבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, וכולי, והוא עושה תשובה באותם רגעים. ואז מפרשים, כן, ויגש אליו, אל מי ניגש? למלכו של העולם, לעשות תשובה על חטא המכירה. האור החיים הקדוש כאן בפרשה הוא עצום ונורא. ודווקא על ה... אם אתה רוצה להתמקד, באור החיים הקדוש על הברכה של יהודה. אז הוא אומר, גור אריה יהודה, מתחילה גור, ואחר כך אריה. למה? מסביר האור החיים הקדוש, זה בדיוק העניין שהוא בהתחלה, נכון, הוא היה אמנם מלך, אבל מלך מקומי, מלך על האחים שלו, אבל אחר כך הוא זכה למלכות, לדורות. יותר בני עליתא, רבותינו, זיכרונם לברכה, אמרו, שעל אמרו טרוף טורף, כן, הוא אומר לו, בני עליתא. מה זה מטרף בני עליתא? אומר האור החיים הקדוש, מזה ש... טרוף טורף יוסף, כן? שסילקת עצמך, חזרת בתשובה על חטא המכירה, כן? ודבריהם ז"ל, תתפרש תיבת בני למעלה ולמטה. על דרך זה, מטרף בני, פירוש יוסף. מטרף בני, מי זה בני? בני יוסף. עליתא, גם על זה הדרך, מטרף של יוסף בני, כן? אתה בני יהודה, עליתא. ואמר תיבת בני לשון חיבה. הוא בא לקרב את יהודה, והוא אומר לו בלשון חיבה וקירוב הלב, אלא שצריך ערב שיעקב חשדו ליהודה, לומר אתה עליו שעלה מהחשד. כרגע רק עלית מהחשדות שחשדתי אותך, כן? והדעת נותנת כי מעולם לא עלה על דעת יעקב שאחים ישלחו יד ביוסף לחשוד אחד מהם, אלא, אז מה אם כן, אז מה פתאום עכשיו הוא עולה מהחשד, הרי לא עלה בדעתו של יעקב לחשוד אחד מהם, אלא דברי רבותינו זה להם דברי קבלה, עוד צריך לדעת, מרוא קרא רבץ, מי הקימנו, כי מלבד שאין, כן, קרא רבץ, מי הקימנו, כי מלבד שאין משמעות לפשיטיות הדברים, למה דיבר בלשון נסתר ושינה מסדר שהתחיל לדבר בו בדרך נוכח? כאמרו, אתה יודוך, מה זה בני עליתא, כן? אז הוא כאן, הוא בא האור החיים הקדוש ומנסה לבאר את הדברים. אכן התבארו הכתובים על פי הקדמה אחת, זכר ברא, אשר האירה עינינו בדברים נחמדים מאור תורתנו, הוא כי האדם הראשון הוא אילן ש... בו היו תלויים כל הנשמות של הקדושה. האדם הראשון בעצם הוא קורא את כל הנשמות של כל הדורות. כן? שיצאו לעולם מיום היות העולם, ואשר עתידים לצאת. וכשחטא האדם, אז שלט חלק הרע, כן? חלק הרע, האדם הבליעל, ויש ממנו שבי לאין מספר. נשרו איבריו של האדם הראשון. נשאר מהאמה, אבל הוא בעצם היה מסתיר גלגל חמה. ובעצם נשרו איבריו, והוא למעשה ניצוצות של נשמות נפלו ממנו, וכך נבנה אדם הבליעל בקומה שלמה. ודרשו מהספר אנשי אמת, מה עצמו השבויים מהקדושה בקליפה, כמה נשמות נפלו בשבי מידי הקליפה. והן עם השם משתדלים מיום מיותם לברר ולהוציא בולעו מפיו. די לימוד התורה ולקיום המצוות, אנחנו כל הזמן מבצעים את יציאת מצרים העליונה, שהיא להוציא נשמות ולהוציא ניצוצות שנפלו ונשרו מהאדם הראשון, מאדם הבליעה, ולהחזיר אותם חזרה. אנחנו כרגע, והולכים ומבררים ומוציאים מידו של אדם הבליעל באמצעות מקור הקדושה אשר נטע השם בתוכנו על ידי התורה הקדושה, על ידי לימוד התורה ועל ידי התפילה ועל ידי מצוות שאנחנו עושים. היא התורה והמצוות. גם לפעמים באמצעות דבקות הנפש הקדושה בנפש טמאה וכו', וממשיך הלאה להסביר איך בדיוק כאן היה המעשה הזה של יהודה, שהוא כביכול, כדי להידבק באותם נשמות של פרץ וזרח שהיו שבויות שם בקליפה, היה צריך שיהודה, כן, יש כזה דבר שלמשל כמו הנשמה של שכם בן חמור, שדבקה בדינה, אז דינה בעצם הוציאה את הניצוץ של קדושה שהיה קבור בתוך שכם בן חמור. והוא למעשה רבי חנינא בן תרדיון, זאת אומרת, הנשמה של רבי חנינא בן תרדיון. כן, זה רמז שיש בפסוקים, רחבת ידיים, הכוונה היא רבי חנינא בן תרדיון. ולפעמים תצא הנפש עצמה לעולם, אוקיי, בוא נדלג לרגע על הדברים האלה ונגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. אז הוא אומר על פי ההקדמה הזאת, שדיברנו עליה, תשכיל עצת השם אשר יעץ על יהודה, ושלח מלאך והכריחו לבוא אל הקדשה. זאת אומרת, הנה בא אור החיים הקדוש ואומר את מה שאמרנו לפני כן, שהכריח אותו מלאך לבוא אל הקדשה, כי לאמצעות היות הדבר בלתי הגון, זה דבר הרי מעשה שהוא לא הגון, על פי התורה לשכב את כלתו, ובאמצעות היות יהודה אנוס על פי הדיבור, נעלם דבר איסור ממנו. אז קודם כל הוא לא ידע שהיא תמר כלתו, ולמעשה הכריחו המלאך לעשות את המעשה, ולא ידע כי כלתו היא, ובזה הוציא ממקור הטומאה ענף מופלא שבקדושה, פרץ וזרח שהיו שבויים בבחינת הרע של אדם הבליעל, והיה אדם בליעל רובץ עליהם לצד גודל מעלתם, וצא ולמד כמה צדיקים יצאו מהם מפרץ וזרח ושושלת המלוכה של בית דוד, זולת יהודה שהוא בחינת המלוכה. דווקא יהודה היה צריך להוציא לא לעשות את המעשה הזה, כי הוא בחינת מלוכה, מלוכה שבשבטים, ולא היה אדם יכול להוציאה מידו מידי הסתרא אחרא. גם זולת דמיון מעשה הרע, כן, בלי ה... שזה יידמה כמעשה רע, כי יבוא על כלתו, אין מציאות להוציאם, לא היה אפשר להוציא אותם. למה? היה צריך פשוט לעשוק את הסתרא אחרא. למה? כי כבולעו כך פולטו. המעשה של אדם הראשון, שבא הנחש ובמרמה הוציא ממנו את הברכה, והמית עליו את הקללה, תמיד כדי להוציא מידי הסתרא אחרא, להוציא בולעו מפיו, זה כבולעו כך פולטו. הסתרא אחרא בלעה את הנשמות במרמה, הנחש רימה את חווה והעמיד קללה על האדם וחווה בדרך של מרמה, ולכן צריך כדי להוציא ממנו את אותן נשמות שבויות באותה צורה, וזה, ומידה כנגד מידה לא בטלה, וזאת האמת לאמיתה. לכן גם כן יעקב אבינו, אם אתם זוכרים, היה צריך ללבוש בגדי עשיו, והיה צריך להיכנס לאביו, ליצחק, כביכול במרמה. איפה? אז אנחנו אומרים, תיתן אמת ליעקב, מה, הוא איש האמת, איך ייתכן להגיד כזה דבר? אלא באמת אומר הזוהר שעשיו הוא משול לנחש, ורבקה היא חווה, ויעקב אבינו, כן, דיוקנו כדיוקנו של האדם הראשון, והוא בעצם נחשב לגלגולו של האדם הראשון. באה רבקה ואומרת ליעקב אבינו, שהוא באה חווה כביכול, אומרת לאדם הראשון שזה יעקב אבינו, היא אומרת לו, עליי כילדך בני, אני המתתי עליך בגן עדן מקדם קללה על ידי זה שהחטאתי אותך, עכשיו אני באה לתקן, אז אל תדאג, תעשה מה שאני אומרת לך כדי שתקבל ברכה, תלבש את בגדי עשיו ולך אתה תקבל את הברכה בדרך הזאת. אז אתה דואג שאולי אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה, אז אם מה היא אומרת לו, עליי כילדך בני. ולמעשה זה היה צריך להיות בדרך הזאת, כי היה צריך לעשוק את עשית רעך במרמה, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, וכבולעו כך פולטו, וכך היה צריך לעשות גם פה. אותו מעשה בדיוק נעשה עם, באותו דמיון. אני צריך שיהיה לזה דמיון רע, כדי שעשית רע תחשוב שהיא בעצם פולטת את פרץ וזרח אל הרעה, כדי שהם יוולדו בצורה כזאת, שהם יימשכו כל הזמן לרע. והם יוסיפו לחטוב, יהיו שבועים תחת הקליפה. אז וזה מה שאומר האור החיים הקדוש, כן? לא היה יכול, שוב בחינה, ולא היה אדם יכול להוציאה מידו, מידי עשית רעך, מידי אדם הבליעל, גם זולת דמיון מעשה הרע, כי יבוא על קלתו. אין מציאות להוציאה, ובאמצעות דמיון הרע, הרי זה נכנס למדור הרע, כך נכנס יהודה לתוך מדור הרע, בגלל הדמיון הרע, והוציא שלל רב, הוציא את פרץ וזרח. והנה, הנה הדברים שאמר הכתוב, גור אריה יהודה, פירוש מתחילה קודם מעשה תמר, הוא גור. וזהו שרמז בתחילת דבריו ואמרו, אתה יודוך אחיך, זה רק אחיך בלבד. ומה זה שפרשתי במקומו, כן? ואתה יודוך פירוש, לא היה לך אלא גדולת עצמך, שיהיו אחיך כפופים לך. אבל לא הייתה מידה זו נוהגת לדורות. ועכשיו, שעשית מעשה, מעשה תמר, והוצאת את הנשמות מפרץ של פרץ וזרח מידי אדם הבליעל, צא ולמד מה גדולה הייתה לבניו. לבד פרץ וזרח שבאו ממעשה הרשת שפרס אלוהים. ולבסוף אריה נתגבר ונתעלה, ופירש מניין זכה לעלות למעלה הזאת. ואמר, מטרף בני עלית, הפירוש מאותו טרף אדם שטרף מאדם הבליעל, כן, מבחינת הרע מאדם הראשון, נשמות המופלאות של פרץ וזרח, ובאמצעות מעשה תמר הרווחת אותם, מזה הייתה עלייתך, וקנית בנים שמלכותם מלכות עולמים, שזולת זה לא היה בענפי נשמתך גדולה לדורות, אלא רק לך לבדך, אבל לא היית גדול לדורות, אבל כיוון שהוצאת אותם, קנית לנשמתך גדולה לדורות. וכאשר אומר, כארי קרא רבץ, פירוש כי אותו הטרף שממנו הייתה עלייתו, קרא רבץ אותו שנאמר בו לפתח חטאת רובץ. ולא היה לו מציאות להקימו מעליו ולהוציאו ממנו אבן היקרה. ורמז באמרו אריה ולוי כי בחינה שתקיפה בנפש, הלא היא בחינת ארי, אלא זה צריך בחינת ארי שבקדושה. זה צריך את הארי שבקדושה שהוא יהודה, להקימו ולהוציא מתחת ידו של מידי עשית רעך, ומעתה לא יסור שבט מיהודה לעולם, ומלכותו מלכות כל עולמים, כי קנה את היסוד של המלוכה, עד כי יבוא שילו, כפי שאמרנו, שילו זה 345, זה משה, שאליו אנו מקווים יום יום וציפינו לישוע. עכשיו פה בא ואומר, האור החיים הקדוש, דבר מדהים. הוא אומר, כן, מה זה כי בברכה לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקק בין רגליו עד כי יבוא שילה ולא יקרא כתבים. ההמשך הוא אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. יש פה העיר ויש פה אתון. אז בא ואומר האור החיים הקדוש, דע לך שיש בחינה של זכר של הסטרחה, שזה עיר, ויש אתון של הסטרחה, שזה בעצם אומות העולם כולם, מבחינת חמור, משולים לחמור, עם משולים לחמור, בשר חמורים בשרם, זרימתם, זרימת סוסים, כך אומר, שבו לכם פעמים החמור. אלא מה שיש הבדל בין העיר לבין אתון. אתון זה הנקבה, העיר זה הזכר. אז הוא בא ואומר כך, בשתי גאולות מפורסמות הכתוב מדבר. אחת היא של מצרים, כשהוציא אותנו משה רבנו ממצרים, הוציא אותנו מהזכר של הסטרא אחרא. לכן נאמר בברכה עצמה, תחילת הברכה, אוסרי לגפן, הגפן זה עם ישראל, גפן ממצרים תסיע, עם ישראל הם שהיו לגפן, אז אוסרי לגפן עירו, אז למעשה בא הגואל, שהוא משה רבנו, הוא אסר את העיר לגפן, כן, שזה עם ישראל, את העיר, את הזכר של הסטרה, שזה מצרים, שזה אומה אחת לגפן. אבל, ולסורקה בני אתונו, לעתיד לבוא, בימות מלך המשיח, אז כשהקדוש ברוך הוא ישרוק לעם ישראל ויקבץ אותם, כן, אז בני אתונו, מה זה, אתון זה נקבה, זה מבחינת נקבה, יפרה ורבה, שם יוציא אותם, הקדוש יוציא משיח בן דוד את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא על ידי משיח בן דוד, את עם ישראל מכל האומות וישליט וישתלט על כל 70 אומות, לא רק על מצרים וכנען כמו שהיה בגאולה הראשונה, אלא בגאולה האחרונה זה על כל 70 אומות. זה מה שאומר האור החיים הקדוש, בוא נראה את זה, אור יאמר על דרך זה, שכתוב מדבר בשתי הגאולות המפורסמות. האחת היא של מצרים, והשנייה היא הגאולה העתידה, בעזר השם. כנגד הגאולה הראשונה הוא אומר, אוסרי לגפן, כן? עירו, שזה בעצם העיר, כן? שזה הזכר של הסטרה אחת. זה עם אחד, אומה אחת, מצרים, שזה הבחינה של הזכר של הסטרה אחת. אבל צריך להבין דבר אחד, בסטרה אחת נקבה יותר חזקה. ובא ואומר האור החיים הקדוש, ואני רוצה להכיר לכם את זה, אומר דבר מבהיל. אולי נוכל לומר עוד על דרך מה שאמרו בזוהר, כי הסטרא אחא הנקבה, בסטרא אחא הנקבה יותר חזקה מהזכר. כי הזכר נוטל יותר את הכבד שלה. אולי? וכדבר הזה בחיזיון הראוני, אומר האור החיים הקדוש, ראיתי בחיזיון בחלום, שהתאבקתי במלחמה עם הזכר של הסטרא אחרא, והיה נקל בעיניי להכניעו, והפלתי אותו, הכנעתי אותו, והפלתי אותו בכוחי. אבל הנקבה, נתאמצתי בכל כוחי כמה פעמים, ואחר כמה טרחות, יכולתי להשליחה כמה מעלות למטה לארץ. אך לא כבעלה הזכר, כי בעלה הזכר, ניצחתי אותו בקלות, אומר האור החיים הקדוש. ולזה אמר כנגד הגאולה העתידה, זה ולסורקה את אשר ישרוק השם וקבץ, קבצם את עם ישראל, בני אתונו, אותם הבאים מכוח הנקבה, את אומות העולם שבאים מכוח הנקבה, שהם כל אומות העולם, כל 70 אומות, גם אותם יאסור השם לפני בני ישראל. עכשיו הוא בא ואומר, רגע, 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 איך אתה לוקח את הפסוק ומחלק אותו? חלק, אנחנו רואים, אוסרי לגפן עירו בזמן משה רבנו. ולסורקה בניית עונו, אתה אומר, יש בימות מלך המשיח, כאשר הקדוש ברוך הוא ישרוק לעם ישראל ויקבץ אותם. בניית עונו, ואז ישליט את כל 70, 70 אומות, כי הנקבה היא פרה ורבה, אז כל 70 אומות, מבחינת בניית עונו, יכניע הקדוש ברוך הוא לפני בני ישראל. איך אתה מחלק את הפסוק הזה? כך, פעם אחת, חצי מהפסוק בימות משה וחצי מהפסוק בימות משיח. בא לי קשה בעיניך שאנו מחלקים דברי הכתוב, חלק בימי משה וחלק בימי המשיח. כי לא ידעת דברי הזוהר הקדוש, כי משה הוא הגואל אשר גאל את אבותינו, והוא יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם. שהרי כתוב, מה שהיה הוא שיהיה, בקהלת, פרק א', פסוק ת'. מה שהיה הוא שיהיה. ראשי תיבות משה. חוץ מזה, מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, משה רבנו התחיל את המצווה, התחיל את הגאולה, אבל היא לא נשלמה, אנחנו עדיין לא הגענו לשלמות, ולכן מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, וזה משה רבנו. אבל אז עולה קושייה, והקושייה הגדולה היא, רגע, 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 אם זה משה, הרי משה הוא משבט לוי, והרי נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממנה, אחת נשבעתי בקודשים לדוד, דוד החזה, כי מזרעך, מפרי בטנך, אשית לכיסא לך. והיה לי קשה בעיניך הדבר זה, באומרך, על המלך המשיח משבט יהודה, מזרעו של דוד המלך עליו השלום. ויש אומרים שהוא דוד בעצמו, מלך המשיח, שהרי כתוב ביחזקאל, פרק למד זין, פסוק כ"ד, ועבדי דוד, מלך עליהם, מלך עליהם. אז כמשמעו, אז אם זה כך, אם כן, איך אנחנו אומרים שזה משה רבנו? הרי משה רבנו משבט לוי, אז זה בכלל לא שייך שהוא יהיה המלך המשיח, לכאורה. אז זה עונה אור החיים הקדוש. יש לך לדעת כי בחינת נשמת משה עליו השלום, משה רבנו כלול מכל נשמות ישראל. 60 ריבו נשמות ישראל כלולות במשה רבנו. 12 שבטי ישראל. כי כל ה-60 ריבו היו ענפיה של נשמתו של משה רבנו עליו השלום. וענף שבטו של דוד במשה הוא. גם הענף של המלכות הוא ענף אחד בתוך נשמת משה. ולזה תמצאנו את משה רבנו בארץ מדבר, שהוא היה גם מלך בארץ קוש, לפני מכלל שבא לגאול את ישראל, וגם כהן, וגם לוי, וגם נביא, וגם חכם, וגם גיבור, כי שהיה כולל את כל הענפים שבקדושה. ולעתיד לבוא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה, שהוא עצמו מלך המשיח, והוא דוד, והוא ינון, ושילו. עכשיו השאלה היא כזאת, איך זה מסתדר? הרי נשבע השם לדוד, אלא מה? זה עונה הרב מלובביץ' שהוא נשאל, אז הוא אמר, שנשמת משה היא באה בגוף משושלת בית דוד, שמשבט יהודה, לעתיד לבוא. וזה בחינה של משיח בן דוד, שגם שהיא נשמת משה, אבל היא באה בתוך שושלת בית דוד, ונולדת בגוף המיוחס לשושלת בית דוד. עכשיו, למעשה, וכך מיושב שבעצם משה רבנו הוא בעצם הגואל עצמו. למעשה, אם פה מנסים טיפה, הייתי אומר, לתת יותר לדייק את הדברים, אז אם אנחנו זוכרים את המעשה הזה של הבעל שם טוב, שעזב את מז'יבוש ורוצה להגיע לאור החיים הקדוש, שהיה בארץ ישראל, בטבריה, פתח ישיבה, שנקראת כנסת ישראל, והוא סבר שהוא בעצם, הבעל שם טוב סבר שהוא נפש לדוד המלך, ואילו האור החיים הקדוש הוא רוח לדוד המלך, ולכן הנפש צריכה להגיע לרוח. לכן הוא עשה את כל המאמצים שלו והגיע לקושטה, ומשם מקושטה המשיך לכיוון ארץ ישראל, ואז היה שם סיפור שלם שמספרים החסידים על הסיפור של הבעל שם טוב, שחשבה אונייתו להתבע ולטבוע, והתגלה אליו השטן ואמר לו שזה לא זמן הגאולה, הוא צריך לחזור. הוא אמר לו, אני מתעקש להגיע לאור החיים הקדוש. ואז הוא אמר לו, טוב, אם אתה רוצה להגיע לאור החיים הקדוש, אז אתה תשכח את כל מה שלמדת, את כל התורה כולה, אתה תשאר לך רק א' ב', זה מרף על פי כן. והמשיכה הספינה לכיוון ארץ ישראל, ובאיזשהו שלב נפלה ביתו של הבעל שם טוב לתוך הים, וחשבה לטבוע, ושוב פעם התגלה אליו השטן, הוא אמר לו, שאם הוא לא מטה את האונייה חזרה, לא הגיע הזמן הגאולה, אם הוא לא מטה את האונייה חזרה, אז ביתו תטבע, הוא ישלם על זה במחיר כבד של ביתו, ואז באיזשהו שלב הבעל שם טוב מפנה את הספינה או הסירה, או מה שזה לא יהיה, חזרה לכיוון מז'יבוש, ולא הגיע הזמן הגאולה. אז בעיקרון הוא שיש את משיח בן דוד, מה רצה הבעל שם טוב? הוא בחינת נפש דוד המלך, רוצה לפגוש את הרוח דוד המלך, כדי להביא את נשמת דוד המלך, כדי להביא את הגאולה. אם זה כך, אז איפה פה שייך להגיד נשמת משה? אני רואה שנפש רוח נשמה דוד, חיה דמשה, יחידה דאדם הראשון. וככה זה גם כן, למעשה הגמרא כאן מדברת על זה ש... בשמי נברא העולם, האם נברא בשביל האדם הראשון, האם נברא בשביל משה רבנו, נברא בשביל דוד המלך, או בשביל מלך המשיח, כן, כן, אז זה גמרא שמופיעה במסכת סנהדרין. אבל בעצם זאת נשמה גדולה אחת שהיא, כי האדם הראשון הוא בעצם חטא וקלקל, ובא משיח בן דוד בעצם משלים את התיקון של חטא האדם הראשון, אז הוא, יש לו את הבחינה גם דוד המלך, האדם הראשון נתן 70 שנה מחייו לדוד המלך. אז חייו של דוד המלך שהם 70 שנה, הם בעצם מאותם 70 שנה של האדם הראשון שחי 930 שנה במקום 1,000 שנה. בא האור החיים הקדוש ואומר, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. כאן אומר דבר מבהיל, ממש מבהיל. ידבר על דרך אומרם כי גלות רביעי שבו יתגלה הגואל העצום. זאת אומרת, הוא כבר אומר לכל מי שסבור שמשיח בן דוד, יש גלות חמישית, ובגלות החמישית היא גלות ישמעאל, אז יתגלה משיח בן דוד. בא אור החיים הקדוש ואומר, לא, לא, יש גלות רביעית, הגלות הרביעית היא גלות אדום, יש לנו גלות בבל, גלות פרס, גלות יוון, גלות רומי. אנחנו נמצאים בגלות רומי. וגלות ישמעאל בכלל לא נספרת, כי היא בעצם מובלעת בתוך גלות אדום, מכיוון שהכל נקרא על שם סופה, אז היא מתחילה בתוך גלות אדום, היא מסתיימת בתוך גלות אדום, וממשיכה על הגלות אדום, אז לכן היא בועית קטנה בתוך גלות אדום, היא לא נחשבת, היא לא נספרת כאחד כגלות חמישי. כגלות רביעי, שבו יגלה הגואל העצום, צריך שיהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה. ואם לא יהיה, וזולת זה, יתעכב מבו. ולזה אמר, לזה רמז באמרו, כיבס ביין לבושו. פירוש, כי כוחו של המלך המצופה, שהוא שילו, שזה מלך המשיח, שילו שמו, שזה בגימטריה משה, הוא בחינת עסק התורה שהתעסקו ישראל ביינה של תורה. הביא יין אל בית היין ודגלו עליי אהבה. מה זה כיבס ביין לבושו? את החטאים, את הבגדים המלוכלכים, את הבגדים מצויים, כן? לכבס ביינה של תורה, יין בגימטריה זה 70, סוד בגימטריה זה 70, על ידי תורת הסוד, על ידי, אז מכבס, הביא יין בית היין ודגלו עליי אהבה, בדרך של אהבה, בדרך של תשובה מאהבה. אז או כיבס ביין לבושו בדם, או אם לא, אז חלילה בדם ענבים סוטו, על ידי סבל ויסורים כדורך ענבים בגת. זה אין מה שפרשו בפסוק, הביאני בית היין ודגלו אל האהבה, ואמר כי באמצעותה יהיה לבושו שהוא כינוי למלכות. נכון אליו יהיה לבושו, ובאמרו בדם ענבים, מה זה דם ענבים? התכוון לומר, כי אם יגיע הזמן הגאולה ולא ימצא יין, לא ימצא תורת הסוד, כן? אז פירוש שאין בנו תורה, ותהיה הגאולה באמצעות של עול ותוקף הגלות, כן? אשר יצרון האומות לישראל, אם זה על ידי חיסונים, ואם זה על ידי השם ישמור, לא בדיוק חיסונים, אלא זריקות, אני יודע מה, נשק ביולוגי, מה שנקרא. כאמרם ז"ל, כי כשהגיע קץ הנחתם, לא יהיה בישראל זכות לגואלם, יעמיד להם מלך קשה כהמן. והוא אמרו בדם ענבים, כי באמצעות איסורים יזדקחו הנפשות והתבררו ניצוצי הקדושה, כדרך שהתבררו באמצעות בחינת התורה. אז או שזה מתברר על ידי בחינת התורה, הביאה לי בית היין ודגלו עליי אהבה, כיבס ביין לבושו, או בדם ענבים, על ידי סבל ואיסורים. הסבל ואיסורים, אין להם, התכלית שלהם זה להשלים. למה? אם איך אומר הרמב״ם, הרמב״ם פוסק, שעתידים, מובטחים ישראל שעושים תשובה בסוף גלותם. הוא אומר את זה על פי הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק ה', מחלוקת רבי אליעזר, רבי יהושע. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם באמת עם ישראל יעשה תשובה 30%, אז הוא יסבול 70%, כי הסבל, כי בדם ענבים סוטו, הסבל והאיסורים משלמים ל-30%, אבל אם עם ישראל עושה 70% תשובה, אז 30% הוא יסבול, כי הוא יצטרך להתמרק ולהתלבן ולהיצרף על ידי בדם ענבים סוטו, כדי להשלים לבחינת התורה. ואם עם ישראל עושה 100% תשובה, אז כל הצרות מתבטלות לגמרי. אלא שזו מלאכתו נאה, כן, כיבס ביין לבושו על ידי עינה של תורה, ואין הן בתיין לגלוע על היבה בתשובה. וזו מלאכתו בלתי נאה, בדם ענבים סוטו. ואמרו ענבים, למה דווקא ענבים? למה הוא השתמש במשל בענבים? כי באמצעות האיסורים תיגמר הכנתם כגמר בישול פרי הגפן. הרי ברור שהגפן, היין הוא יותר משובח מהענבים עצמם. ענבים, אתה תברך בורא פרי העץ, אינו, כן, יש לו, יש, כמו ברכות של הרבה פירות העץ. אבל הגפן יש לו ברכה מיוחדת משלו, כי הוא, זה השבחה, זה דבר משובח. לכן, על ידי, או כיבס ביין לבושו, או בדם ענבים סוטו, ואז יגמר בישולם והכנתם כפרי הגפן שהם יזדקחו, שהם הענבים. שהענבים יושבחו. גם רמז כי לא ישלטו האומות לשפוך דם, לזמור אילן או ענף או אשכול, אלא ענבים. זאת אומרת, לא, שאומות העולם לא יוכלו באמת להרוג הרג וקטל מישראל באחרית הימים בצורה של חס וחלילה מיליונים, כמו שהיה בתקופת השואה, אלא גרגירים. פה גרגיר, שם גרגיר, כאן גרגיר, כאן עוד חס וחלילה השם ישמעו תמותה, כאן. וכמובן, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שהגאולה תהיה בחסד וברחמים. פלוס גרגירין, ואמר סוטו, לרמוז מדרגה קטנה, למטה מהכסות, כי הסוט ירצה לשון כיסוי ההכרחי, כן? לשון מסווה, והכוונה בזה, כי הפרש גדול יהיה בין אם תהיה הגאולה באמצעות התורה והמצוות, אז יתגלה בגילוי מלכות עליון ובניסים ומעל הטבע. לאם תהיה באמצעות הנקמה אשר תהיה בישראל, יהיה בבחינת אני ורוכב על חמור. אנחנו כולנו רוצים שבאמת באמת הגאולה תהיה בחסד ורחמים, וכולנו מאחלים ומצפים שעם ישראל ינצח את ההיסטוריה. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא ינחם. כן, אז אנחנו באמת צריכים להתפלל על זה שעם ישראל גם כן יתעורר לעשות תשובה שיחבס ביין לבושו, ולא בדם ענבים סוטו. הברכה ליהודה, כן, ממשיכה, וכן, כיבס ביין לבושו בדם ענבים סוטו, חקלילי עיניים מיין ולובן שיניים מחלב. חקלילי עיניים, חבר לדרך אמרו, מוציא אסירים בכושרות. דרשו זל, בכי ושירות. בכי למצרים ושירות לישראל. כן? אז, והוא אמרו, חקלילי עיניים לשון אדמומיות. מה זאת אומרת לה, המשיח בן דוד, כן, העיניים שלו אדומות, מדינים. למה? לשון אדמומיות, שהוא עניין הדינים, שכל האדמומיות יורה על עוצם המשפט, כי דמים בדמים נגעו. שפיכו דמים. דמים בדמים נגעו. ואמר, מיין פירוש ממקור הדין שהוא היין. אז יין הוא אדום, דמים בדמים נגעו. איך נראה מלך המשיח? הכלילי עיניים מיין, ולובן שיניים מחלב. מה זאת אומרת? ולובן שיניים מחלב. ירמוז סיבת הנקמה היא מיין. פירוש מצד מה שחיבלו ופשעו. הוא נותן עוד אפשרות, כן? עוד הסבר. ירמוז מסיבת הנקמה היא מיין. פירוש מצד מה שחיבלו ופשעו בני תורה מללמוד. זה שבני תורה לא ישבו ללמוד. ליבי ליבי על דבר זה. מאי מאי, אומר האור החיים קדוש, על אשר מנעו בני עוולה אותנו מעסוק בתורת אל חי, ועל זה ינקום נקם בהתעוררות תגבור את הדינים, כן, ובזמן עצמו. במי הוא יתנקם? נקם באומות העולם. על מה? על זה שלא, לא, הם פשעו בעם ישראל, פשעו בעם ישראל, ולא אפשרו לעם ישראל ללמוד תורה. סיבת גם עם יין, פירוש מצד מה שחיבלו ופשעו בני תורה מללמוד, ליבי ליבי על דבר זה, מאיים על אשר מנעו בני עוולה, שהם בעצם אומות העולם, אותנו מעסוק בתורת אל חי, ועל זה ינקום נקם, הקדוש ברוך הוא, כן, מי זה בא, חמוץ בגדי מבצרה, מדוע אדום לבושך, דרכתי לבדי בגויים, ואז נצחם על בגדי, בהתעוררות תגבור את הדינים, ובזמן עצמו, ולובן שיניים מחלב יראה לנו לובן, יראה לנו לובן שיניים מחלב. לנו, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, מה זה להלבין שיניים? איך אומרים חז"ל, טוב האדם שמלבין שיניים יותר מחלב, כן? אדם שמחייך, אתה יכול לתת צדקה למישהו, נותן צדקה ונותן לו את זה ככה, זורק לו את זה, אבל אדם שמחייך ומרצה, ולא לא, 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 לא לועג לחוז חלילה, כן? אלא פשוט נותן במאור פנים, אז זה נקרא לובן שיניים, שהוא מלבין פניו, הוא מסביר את פניו ללובן שיניים מחלב, יותר מאשר להשקות אותו חלב, כן? אז זה אומרים לך, כן, ואולי ירמוז באומרו לובן על ישראל, שקראו השם בן. אז עם ישראל נקראים בן, דכתיב, הבן יכיר לי. ובאומרו, מחלב הוא בחינת החסד ורחמים, כי החסד הלבן עצמו מסמל את החסד, וגם החלב עצמו מסמל את החסד ואת הרחמים, אשר יעורר עלינו אבינו הזמן עצמו, שהוא נוקם נקם באומות העולם, מצד חכלילי עיניים מיין, וכלפי עם ישראל, ולא בין שיניים מחלב. והוא אומרו, קימץ אתך, וזה בדיוק מה שאומר הנביא מיכה בפרק ז', קימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, יבושו כל הגויים מכל גבורתם, ילחכו עפר כזוחלי ארץ, והקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, יראינו נפלאות. וכשם שאז היה בכי ושירות, כן, בגאולת מצרים, כמו כן, יהיה במהרה בימינו, אמן ואמן. ותודה על ההאזנה. כאן סיימנו את אור החיים הקדוש של ברכתו של יהודה בפרשת ויחי, ועוד כמה נקודות שהערנו כאן עם הפיתוחי חותם. ותודה לכם על ההאזנה.